עמוד קוף נון זין. אשר לשם אדוני הכתוב באותיות א' ד' נון י', לעומת שם הוויה, נראה הדבר כאילו פונים בו אל עצם מסוים, אם כי על צד האמת נעלה הוא האלוה משיוכלו לפנות אליו. כלומר, שם אדנות מציין פנייה. פנייה אל מה שנראה כעצם מוחשי, אף על פי שאינו כן. כי הפנייה תיתכן רק בכיוון מיוחד, אפשר אפוא לפנות בשם זה רק אל דברים הנפעלים מאת האלוה, ומשמשים לפניו בלא אמצעי. כלומר, יש לפי התפיסה של הפילוסופיה של ימי הביניים, יש דברים שנפעלים על ידי אמצעים, ויש דברים שנפעלים ישירות. מה זאת אומרת דברים הנפעלים על ידי אמצעי? למשל, הגשם. הגשם, מי מוריד את הגשם? אנחנו רואים בתפילה, משיב הרוח. הוא מוריד הגשם. אם כן, הקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם. אבל, כל מי שלמד קצת מטאורולוגיה, יודע שהגשם זה בא מן העננים. גם בלי ללמוד מטאורולוגיה, אתה רואה שהגשם זה בא מן העננים, זה לא בא ישירות מהשם. לא הקדוש ברוך הוא בורא עכשיו טיפות של גשם. אז איך אנחנו אומרים שהשם מוריד הגשם? מה התשובה? על ידי אמצעי, על ידי העננים. כלומר, העננים הם אמצעי לפעילות שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, שיהיו גשמים בעולם. לעומת זה, יש דברים שאנחנו אומרים, הם נפעלים ישירות מהבורא, ולא באופן אמצעי. מה שנפעל באופן ישיר מהבורא, אנחנו פונים דרכו אל האלוהות ואומרים אדוני. כלומר, זה ביטוי המציין פנייה אל עצם שאנחנו מניחים שהוא נפעל ישירות מהשם, וכוונתנו לשם. עד כאן ברור. למשל, עמוד האש ועמוד הענן. זה אני אמרתי לקחת את הדבר הפשוט. לפי האמונה של הקדמונים, גם השמיים. הגלגל החיצון, שלא ידעו להסביר את תנועתו, אלא על ידי השם. אז לכן אתה אומר יראת שמיים. למרות שמי שעובד לשמיים הוא עובד עבודה זרה. אז זה לא מפריע לאף אחד. אדם אומר, יש לו יראת שמיים, זה דווקא דבר משובח. מה הכוונה? שהוא, יש לו יראה מהקדוש ברוך הוא שמפעיל את השמיים. בסדר? לפי אמונת הקדמונים, הגלגל החיצון מופעל ישירות על ידי הבורא. כן. אם נאמר שהשמיים זה הגלגל החיצון, ואנחנו נקבל את ההנחה של הקדמונים שזה היה מופעל, שמופעל על ידי הבורא ישירות, אז נוכל להגיד את זה. בסדר? לא, למשל השמיים זה לא נס. לא, לא. השם שעושה ניסים, הפעולה שעושה ניסים זה שם הוויה. י' כ' ו' כ'. שם אדנות זה הפנייה אל שם הוויה דרך הפעולות הנפעלות באופן ישיר בנס. כן? למשל. לא רק, אלא גם השמיים, למשל. בסדר? עמוד האש ועמוד הענן, כן, מה אתה רוצה? אז כשהיו פונים אל העמוד, היו אומרים שמדנות. בסדר? זה מה שהוא אומר. כך למשל, רומזים אל השכל כשאומרים כי הוא בלב או במוח. למשל, אדם שמבקשים ממנו להפעיל את השכל, אז יש נטייה טבעית להפנות את האצבע אל המצח, נכון? תעשה, אומר לי מישהו, מישהו שלא חשב מספיק, עושים לו כזה סימן. זה לא מופנה אל שום דבר מופשט. זה מופנה אל הקופסה של הגולגולת, שהיא עצם חסר תבונה. נכון? ניסיתם פעם לדבר עם איזה גולגולת? לא הולך, נכון? אולי בהארי פוטר יש משהו כזה. נכון? בהמלט, נכון, נכון. יש משהו רקוב. בממלכת דנמרק, נכון. אבל מלבד בתיאטרון, אנחנו מבינים שמותר לנו, אגב, ראיתי אפילו בתשבצים, בשכל בשתי אותיות, מוח. אין לזה שום קשר. מוח זה רק האיבר, זה חתיכת הבשר שנוסד בקרבת השכל. אבל זה כל כך מאוחד שאפילו בתשבץ מותר להגדיר את זה כשכל. בסדר? כך למשל רומזים אל השכל כשאומרים כי הוא בלב או במוח, ולפי זה מדברים על השכל הזה או על השכל ההוא. אם כי על צד האמת אין לרמוז כי אם אל דבר המוגבל במקום, ואם כי כל האיברים משמשים לפני השכל, אין שימושם בה כי אם באמצעות הלב והמוח שהם כליו הראשוניים, ולכן ירמז אל שני אלה כשאומרים השכל בהם הוא. כן? שיש לאדם חוכמה במוחו או חוכמה בליבו. וכן, ירמז, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יעבור. ולפי זה מדברים, וכן ירמז בדברנו על האלוה אל השמיים, ביותם כלי המשמש לרצון האלוה יתברך לבדו, בלי סיבות אחרות מתהפכות ביניהם. כן, כלומר, השמיים, לפחות הגלגל החיצון, לפי אמונת הקדמונים, מופעל ישירות על ידי הבורא, אך אין רומזים בדיבור על האלוה אל אחד ממורכבי היסודות שהם כלים המשמשים באמצעות סיבות אחרות המשלשלות אל האלוה יתברך, אשר הוא סיבת הסיבות, ולכן נאמר היושבי בשמיים, כי האלוהים בשמיים, ויש שיאמר שמיים דרך העברה. כלומר דרך משל, יראת שמיים וירא שמיים בסתר, ומן השמיים ירוחמו. שזה לא פסוקים, זה ביטויים מאוחרים. יראת שמיים זה בתפילות, נכון? יושבי בשמיים זה פסוק. כן, כן, ודאי, ודאי. רק הוא מסביר גם בביטויים האלה שמצאנו אצל החכמים, אבל הוא מתחיל מהתנך. למשל, אתה אומר שיש לאדם יראת שמיים, ואתה לא אומר שיש לאדם יראת ארץ. לכאורה, כמו שהשמיים זה לא הקדוש ברוך הוא, בכל זאת אתה מרשה להגיד יראת שמיים, אז גם כמו כן, גם הארץ שהיא לא הקדוש ברוך הוא, למה שלא תאמר יראת ארץ? אלא שהשמיים נפעלים ישירות מהבורא, לפי אמונת הקדמונים, לעומת הארץ שלו. ולכן אומרים יראת שמיים ולא יראת ארץ, לא על ידי אחד ממורכבי היסודות. לא, לא חסר פה שום מילה. רגע, רגע, יש פה יהודי ששאל לפניך, מה שאלתך אדוני? דבר נא. בגלל שהיא מורכבת היסודות. דבר שהוא מורכב היסודות, אז הוא לא נפעל ישירות, כי יש כבר הרכבה בין היסודות. השמיים, לא, השמיים זה לא, העננים זה לא בשמיים. השמיים זה, העננים זה ביסוד האוויר. זה הרכבה של יסוד המים עם יסוד הרוח. מה הכוונה בשמיים? השמיים הכוונה לגלגל החיצון. לפי אמונת לא, 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 לא. כל זה הגלגלים האמצעיים. הגלגל החיצון הוא הגלגל שלפי אמונת הקדמונים מקיף את כל הקוסמוס, והוא בפעולתו מפעיל את כל הגלגלים האחרים שבהם השמש, הירח והכוכבים. אז הם לא ידעו על גלקסיות. מדובר פה לפי המדע הישן. המדע הישן, אתה יודע מה המדע הישן אמר? אז זהו, זה מה שביסוד שאלתך. לפי המדע הישן, במרכז כל הקוסמוס עומד כדור הארץ. ומסביב לכדור הזה יש מים, זה האוקיינוס. מסביב למעטפת הזאת יש עוד מעטפת של אוויר או רוח, זה אטמוספירה. מסביב למעטפת הזאת יש עוד מעטפת של אש. אש לא שורפת, אש שחורה, שאותה אתה רואה בלילה. מעבר לזה יש עוד מעטפות של חומר, הנקרא החומר החמישי או האתר, שממנו מורכבים כל מיני כדורים שקופים לחלוטין, לא קלים ולא כבדים, שבהם קבועים כוכבי הלכת, שצם חנקל. שבתאי, צדק, מאדים, חמה, כוכב, נוגה, לבנה. בסדר? מעבר למעטפת הזאת, יש עוד מעטפת של הכוכבים הקבועים, וכל זה עטוף במעטפת אחת גדולה, כדורית, שהיא הגלגל הראשון, שבתנועתו הוא מפעיל את כל הבלגן הזה, והוא מופעל על ידי אלוהים. זו הייתה המחשבה המדעית של ימי הביניים. כיום, זה יודעים שכל זה קשקוש בלבוש, כדי, זה סתם מעניין בתור ארכיאולוגיה של הפילוסופיה והמדע. לדעת במה האמינו פעם, כן.
זאת אומרת, הביטוי הזה הוא בעצם שאול לא מצורך.
נכון, נכון. כן, מה אתה אומר? זה תחושות, זה חוויות, חוויות, כן. אדם הרי מסתכל על השמיים ואומר, וואו, בואי נוש לא ילו. הוא יודע שאין מעטפת. אף על פי כן, זה עושה לו את זה.
כן, אבל גם אנחנו מסתכל בטבע.
נכון. אבל אדם לא יפנה אל החתול ויאמר, זה אלוהים.
חתול, ערים וגבעות.
ערים וגבעות, אבל גם זה קטן, ערים וגבעות. בסדר, מדובר פה על ביטויים שיריים ומשליים. כך שאין לנו למסור את הנפש על הצדקה מדעית של הדברים האלה. עד כאן ברור? טוב, בואו נמשיך. בדומה לזה, היו פונים, אגב, ראיתי פעם מישהו שכתב מאמר שלם כדי להגיד שאסור להגיד את הביטוי יראת שמיים. והוא רצה למחוק מהסידורים חיים שתהיה בנו יראת שמיים. הוא אמר, זה אסור. אז זהו, יש בתלמוד ביטויים אחרים, כן, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אז מה הוא יעשה? גם את זה הוא ימחק. כן, לא, אפשר להבין, גם, או שאומרים, מן השמיים ירוחמו. כן, כן. לא, כי הוא רצה להגיד דבר הגיוני, שהביטוי שמיים מציין נברא. נכון? אסור להתיירא מנברא. אתה יירא מהבורא, לא מהנברא. כן? אלא שכפי שגם רבי יהודה הלוי אומר, הרחבת הלשון מאפשרת את זה. בסדר? טוב. נכון. אבל אתה רואה, משל, וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח, וירה על כנפי רוח, תלוי זה בשמואל או בתהילים. כן? ישת חושך סתרו סביבותיו, סוכתו חשרת מים, וחשכת מים, עבה שחכים. כן? אתה רואה שכל הביטויים האלה הם ממש אנתרופומורפיים. כן? בסדר, אז... האנשה, מלשון אנוש, אנתרופוס זה אדם, ביוונית. כן, אז... מורפה זה צורה, אנתרופו מורפי, זאת אומרת עם צורת אדם. כן, יש הרבה ביטויים כאלה. כן, אז נגיד, הרמב״ם שליש מהמורה נבוכים, זה מסביב לבעיות האלה. טוב, בשאלות האלה. בדומה לזה, אז היו פונים אל עמוד האש ועמוד הענן, ומשתחווים נכחם, ואומרים כי שם האלוהים. כן, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. זה ביטויים מאוד מאוד קשים מבחינה פילוסופית. או, הנה אנוכי בא אליך, בעב הענן. בעבור ישמע מדברי עמך. אז אחר כך אפשר לעשות אקסטרפולציות, לעשות הבנה משלית וכו'. טוב. טוב, אבל זה יספיק לך לפסוק הזה. הועיל ואותם העמודים מונהגים היו בלא סיבה מתווכת בינם ובין רצון האלוה, שלא כשאר העננים והאישים הנולדים דרך מקרה באוויר מתוך סיבות שונות. לכן היה מותר להשתחוות מול עמוד האש והענן, לא מתוך חשיבה שחז וחלילה באופן מרחבי אלוהים נמצא שם, זה לא יכול להיות. הרי גם הנביאים אומרים, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. כן? ואף כי הבית הזה אשר בניתי, בנו, בניתי בית זבולך, נכון? שבטך עולמים.
כל
עלה שנופל, לפי החסידים יש השגחה על זה, נו מה זה קשור?
זה כמו עמוד האש.
מהבחינה הזאת, כן, נכון, נכון. נכון, אבל כל עלה, לא עלה ספציפי. כל העלים כולם, כן. זה נכון, זה מה שנקרא, לסבר את האוזן. יש אומרים לשבר את האוזן. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, בסדר, אז יש סיכום. כן. וכן רמזו אל אש אוכלת בראש הרמב״ם. אגב, יש דיון מעניין, היה פילוסוף ערבי בן דורו של הרמב״ם, אבן רושד. אבן רושד נחשב להפסגה של הפילוסופיה האריסטוטלית אצל הערבים. והוא כותב שלדעתו אין לדרוש מן ההמון שלא להאמין בהגשמה, כי הם אינם מסוגלים להתעלות מעל לזה. והרמב״ם במורה נבוכים כותב במפורש שאיסור ההגשמה צריך לשנות אותו גם לילדים ולנשים ולחלושי הדעת וכו'. כולם צריכים לדעת את זה. כן. וכן רמזו, אבל זה כנראה זה ההבדל בין העולם הערבי לבין העולם היהודי, שבעולם הערבי יש הרבה שליטה של הדמיון, מה שנקרא הדמיון המזרחי המפותח. נכון? עובדה. וכן רמזו אל אש אוכלת בראש ההר, אשר ראו אנשי העם, ולצורה הרוחנית אשר ראו אנשי הסגולה, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ולזו קראו אלוהי ישראל. כתוב, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ועצם השמיים לתואר. טוב, לכאורה, מה זה ויראו את אלוהי ישראל? זה צורה רוחנית. והם קראו לצורה הרוחנית הזאת בשם אלוהי ישראל. זה הצורה הרוחנית. כמו שיש לך צורה גשמית, שאתה קורא לה לבנת הספיר ועצם השמיים לתואר, ומותר לומר עליה שהיא נראית כמו אלוהי ישראל, אז גם הצורה הרוחנית שהם ייחסו. נכון. והוא כן אמר גם שהייתה צורה. אז יש סתירה בין ספר שמות לספר דברים. לא נולדנו אתמול. וכן רמזו אל אהרון הברית, ואמרו עליו, אדון כל הארץ. זה מאוד מעניין איך הוא מבין את הפסוק הזה. כן, בספר יהושע כתוב על אהרון ברית השם, אדון כל הארץ. אז על מי נאמר אדון כל הארץ? על השם או על אהרון ברית השם? כן? אז הוא אומר שזה נאמר על אהרון. אהרון נקרא אדון כל הארץ, בגלל לראות הנפלאות וימצא אהרון איתם והיעדרו ביותו רחוק מהם. זה מראה אגב פה על קרבה מאוד גדולה מבחינה רעיונית בין רבי יהודה הלוי לבין הקבלה. כן? כי מה זה אהרון ברית השם שהוא אדון כל הארץ? לפי חכמי הקבלה זה מידת המלכות. בעשר הספירות, הספירה העשירית, היא נקראת ארון ברית השם, והיא אדון כל הארץ. ולאו דווקא החתיכת עץ המוזהבת שעברה לפניהם. כן? בואו. כשם שאנו אומרים על העין כי היא רואה, אם כי הדבר בו אנו רואים אינו העין, כי עם הנפש. זה מעניין מה שאומר כאן. היה יהודי אחד, הרשתית לא רואה כלום. היא מתרגמת, אבל היא לא רואה. מי שרואה זה אני. אני משתמש ברשתית כדי לראות. הקרנית לא רואה שום דבר. קרנית היא סתם חתיכת חומר. האור פוגע בקרנית, ומהקרנית ברשתית, ואני רואה. והמוח מתרגם, ומי שרואה זה אני. נכון? זאת אומרת שיש הבדל עצום בין מה שקורה בסרט שמצלם. את יודע שפעם היו מצלמות עם פילים. אתה זוכר את זה? היה פעם דבר כזה פילים. עוד מעט זה לא יהיה, אז כדאי לראות במוזיאונים, אולי לעשות מאובנים של פילמים. אבל כל פנים, פעם הפילים... מה יש בקופסאות? 10 אגורות? הקופסה של הפילים. נכון, נכון, נכון. אז עדיין כדאי לייצר כאלה, זה סגנון רטרו. כן. כן, סופרי סתם, וגם המוהלים, ראיתי שהם עושים את האבקה, את האבקה של הכמון. כן. אז יש כמה שימושים עדיין לדברים האלה. טוב, אבל כל פנים, בפילים, תן לי להסביר את הנקודה. בפילים נעשית אותה פעולה שנעשית ברשתית. אבל יש הבדל אחד. שהמצלמה והפילמים לא רואים. ואילו אני רואה. כלומר, יש פה משהו תודעתי שלא קיים בריאקציה הכימית, המולקולרית הזאת. בסדר? וזה אחד הדברים התמוהים. היה יהודי אחד שכתב ספר בשם גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית. ישעיהו ליבוביץ', כן. זה כנראה הסיבה שהוא הגיע לעולם הזה, כי הרי כל אדם שמגיע לעולם הזה יש לו איזושהי שליחות. ומלבד הנקודה הזאת במשנתו של ישעיהו ליבוביץ', לא מצאנו משהו שהיה כדאי שייכתב. אבל לגבי זה כן מצאנו. אגב, הוא כתב ספר גם יותר שמן על אותו דבר, אבל הספר גם מתומצת בהוצאת משרד הביטחון, גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית. עכשיו, זה ספר מאוד מעניין, כי הוא מביא את כל השיטות שנאמרו לאורך כל הדורות, הן על ידי פילוסופים, הן על ידי מיתולוגיות, הן על ידי רבנים, במשך כל הדורות, כדי להסביר את השאלה הפסיכופיזית. מה זה השאלה הפסיכופיזית? איך זה שאני רואה? מה הקשר הקונספטואלי בין העובדה שיש אור שפוגע ברשתית, לבין זה שאני אישיות רואה? ואחרי שהוא מביא את כל ההסברים שנאמרו, הוא מראה שאף אחד לא מספק. ושהיחיד שאמר משהו הגיוני בנושא הזה, הלא הוא הרמה. רבנו משה איסרלס, בהגעת שולחן ארוך, שכותב, הוא מפליא לעשות פירושו שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. שזה בעצם לא להסביר, אבל זה נתון, זה מפליא לעשות. על זה נאמר, קץ שם לחושך. כלומר, לא מצאנו עד עצם היום הזה איש מדע אחד שמסוגל להסביר מה זה חיים. אין הגדרה מדעית לחיים. יש מכלול של פונקציות שגורמות שאנחנו אומרים זה חי וזה מת. אבל מעבר לזה, אין לך הגדרה לחיים. וזה מעניין, כי זה אומר שיש פה איזשהו סוד. בסדר? היה גוי אחד, דווקא חכם מאוד, בשם גוטפריד לייבניץ. זוכרים אותו? כן? לא, הוא מת מזמן, אבל גוטפריד לייבניץ. הוא דיבר על זה שיש, הוא התקשה בנושא הזה של ההתאמה בין החומר לרוח. למשל, היה קשור לו להבין מדוע כשאני רוצה להרים את היד, היד מתרוממת. אני רוצה, והיד מתרוממת. אז הוא אמר שבעצם יש שני שעונים בעולם. העולם בנוי כמו שעון, שעון כפול. יש שעון שמודד את עולם הרוח, ויש שעון שמודד את עולם החומר, אבל יש מה שנקרא גם הרמוניה פרסטבילית. מה זה הרמוניה פרסטבילית? שמי שברא את השעון הרוחני ומי שברא את השעון הגשמי, שזה אותו אלוה, שם אותם על אותה שעה. אז כשאתה רואה את השעון האחד מסתובב, נראה לך שכאילו האחד יפעיל את השני. כשמצד האמת, הם עצמאים לגמרי זה מזה. כך דברי לייבניץ. מה? הוא רצה להסביר שזה, עכשיו זה שאני רוצה להרים את היד, זה מסתדר בדיוק בזמן שהיד שלי מתרוממת. זה כבר שאלה אחרת. לא, יכול להיות שיש בחירה חופשית. אבל אז נצטרך להתארץ גם את זה. בסדר, אבל המוח שולח פקודה ליד, אבל המוח זה לא אני, המוח זה חתיכת בשר. ולכן אותה שאלה שחוזרת לגבי הפילים, אתה יודע מה זה, זה מה שהקופסאות שלו משמשות לוייבר דוד, לבין האני שלי כאישיות, הדבר הזה לא מבואר. רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, שקרא את לייבניץ, אומר שכל העולם כולו זה שעון אחד. כלומר, שני השעונים מלוכדים, ובגלגל המרכז של שני השעונים, שזה בעצם שעון אחד, נמצא האדם. בסדר? מה? ההוויה כולה היא סוג של אורלוגין, כלומר שעון אחד גדול, ובשעון הזה יש גלגל מרכזי, שהוא מפעיל את הכל. ואומר הרמח"ל, הגלגל המרכזי הזה הוא האדם.
זאת אומרת, אם האדם לא היה קיים, אז כל העולם לא
נכון, לפי זה, לפי זה כן. כי יש לו אצלו מוניזם, הוא מבין שהחומר והרוח זה עניין אחד. או שהוא יגיד כמו הרמה, שמפליא לעשות, שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. מי זה האדם? שאלה, מי זה האדם?
האדם
זה
לא נשמתו?
לא. האדם, זה, בגדול זה נשמתו, באופן פנימי זה גופו ונשמתו. אגב, יש שאלה ששואל רבנו סעדיה גאון, למה אלוהים עשה אותנו גוף ונפש, וכי לא היה יותר טוב שיעשה אותנו נפש בלבד? עונה על זה רבנו סעדיה גאון, שהיה לו חוש הומור לא קטן, הוא אומר, כי אם הוא היה עושה את זה, זה לא היה אדם. מי שזה משכנע אותו, בבקשה. כן. מה? ככה הוא אומר, מה אני אעשה? טוב. בכיתב על מוכתר פי על אמנת או על עתקדת.
איזה מאמר?
ג' בסדר, מאמר ג' מה? כיתב על מוכתר פי על אמנת או על עתקדת. ספר הנבחר באמונות ובדעות. הנקרא אמונות ודעות. מה, אתה לא יודע ערבית? טוב. איפה אנחנו? וכן בגלל כן, וכן רמזו אל אהרון הברית ואמרו עליו אדון כל הארץ, בגלל יראו אותה נפלאות במצא אהרון איתם וידרם ביותו רחוק מהם, כשם שאנו אומרים על העין, כי היא רואה, אם כי הדבר בו אנו רואים אינו העין כי אם הנפש. בדרך זו רומזים גם אל הנביאים ולחכמים החסידים על היותם ככלים הראשוניים לרצון האלוה, המונהגים ברצונו לבד, ואינם עוברים על דבר ממצוותיו. והמופתים נעשים על ידם, ומן הרמז הזה הוא מה שאמרו חכמנו, את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שזה דבר מביא לה לרעיון, מה פתאום אפשר לייחס לתלמידי חכמים אותו מורה שאני חייב כלפי הקדוש ברוך הוא. אלא הכוונה, אני רואה בחכם מי שמוסר דבר השם. דבר השם זה מת השם. אז לכן, כמו שעם עמוד הענן היו משתחווים מול עמוד הענן, כך יש יראה לתלמידי חכמים, מה שאמרו מורה רבך כמורה שמיים. אדם בדרגה זו ראוי להיקרא בשם מי שאלוהים. תואר המורכב מאנושיות ואלוהיות, כאילו אמרת האיש האלוהים. איפה מצאנו איש האלוהים? למשל, יש כמה. הנביאים הרבה, למשל, רואים המלאך ש... נראה אל אשת מנוח, איש האלוהים נורא מאוד, נכון? או אלישע הנביא גם נקרא איש האלוהים. זאת אומרת, איש אלוהי. אם כי חז"ל אמרו לגבי משה, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. נשאלת השאלה, בביטוי הזה, שהוא ביטוי פרובוקטיבי, איזה חלק הוא יותר בעייתי? אז יש כאלה שאומרים, יותר בעייתי איש האלוהים, החלק אלוהים, חציו ולמעלה אלוהים, זה קשה להבין. אבל חציו ולמטה איש, זה אני מבין, כי גם אני איש. הרב קוק בעניה אומר הפוך. מה שקשה זה איך הוא חציו ולמטה איש. זה מה שלא מובן. כלומר, חציו ולמעלה אלוהים, אני מבין. משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, שכינה מדברת מתוך גרונו, זה אני יכול להבין. אבל חציו ולמטה איש זה האישיות האנושית שלו. איך אפשר להגיד שיש ערך לאנושיות, לאישיות הפרטית של משה? כן? לכן אומר הרב קוק, זה קרה רק בסוף ימיו. כל ימיו הוא היה אלוהים. כל אשר עשה אלוהים למשה, שמשה הפך להיות אלוהים. הנה נתתיך אלוהים לפרעה. אבל הוא כל כך הזדקר שאפילו האנושיות הפשוטה שלו הצטרפה. הצטרפה אל החציו אלוהים, ולכן הוא חציו ולמטה איש. בסדר. זה חידוש יפה של הרב קוק. זה תואם אגב את הגישה הכללית של הרב קוק, פעם שהוא כתב על הרב, שבעוד שהפילוסופים יודעים שיש עולם ושואלים את עצמם אם יש אלוהים, הרב קוק ידע שיש אלוהים ושאל את עצמו אם יש עולם. זה הכיוון ההפוך. טוב. אדם בדרגה זו ראוי לקרא בשם איש אלוהים, תורה מורכב מאנושיות ואלוהיות, כאילו אמרת האיש האלוהי. והנה, בדיבור בו פונים אל העצם האלוהי, עכשיו הוא חוזר לנושא שלנו, אומרים, אדוני, באלף דלת נון יוד, כאילו אתה אומר, אדוני. נו, אז למה אתה אומר, אז תגיד אדוני, למה אתה אומר אדוני? למה הריבוי הזה? אז יש עוד כבוד, כמו שאתה אומר, בעלים, או אדונים, כן? נכון, בעליו עמו, שלם ישלם, בו ישלם. וכן רומזים דרך העברה על האלוה, כי על מוגבל במקום, במאמרים מהן, יושב הקירובים ויושב ציון ושוכן ירושלים, וריבוי התארים, אם כי העצם האלוהי אחד הוא, נובע מריבוי מקבלי פעולת האלוה, כשם שקרני השמש שונות הן, אם כי השמש אחת היא. אמנם משל זה אינו דומה בכל לנמשל, והיה דומה לו רק אילו הייתה השמש בלתי מושגת בחושים, ורק קרניה היו נראות, ואי אפשר היה להשיג את סיבתן כמעט דרך המופת ההגיוני. ולכגון זה טיפול הרמיזה בשם אדוני בלב דת נוניוד, אלא עניין האלוהי הנוכח, הנוכח, פונה הנביא בקריאה אדוני. ואדוני האדונים נרדף לשם זה. דרך העברה, כפי שהוא אמר את זה בערך 3 פעמים לפני כן, והסברנו שהכוונה למשל, דרך משל, לא הבנתי מדוע עכשיו אתה שואל בפעם הנוספת שזה מופיע, מה השתנה? העברה. שאתה מעביר, כמו שאתה אומר, תעביר. כן, תעביר על זה, בסדר. ואדוני האדונים נרדף לשם זה. מאיפה בא הביטוי אדוני האדונים? דברים, נכון, יוד, פסוק יוד זין, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. אבל שימו לב שהוא מוכר לנו קצת לוקש כאן, רבי יהודה הלוי, כי מה זה האדוני האדונים? זה כאילו האדון שבא אדונים, יותר אדון מכולם, לא שיש פה שרשרת סיבתית של אדנות. זה קצת, לא חייבים להגיד את זה. כן, מלך מלכים, כלומר הגדול שבמלכים. אפשר להגיד שהוא המלך של המלכים, אבל זה כל משמעות אחרת. או האדון של האדונים. זאת לא המשמעות לפי מה שהוא אומר כאן. אדוני האדונים נרדף לשם זה. למה נרדף? אם אתה אומר שהוא אדון לאדונים שתחתיו, אז אדוני האדונים זה לא נרדף לשם הזה. אלא הוא מתכוון להגיד לא, שזה ממש אותו דבר. כאילו, כאילו האדון בתכלית, כאילו פר אקסלנס, כמו שאומרים באירופה. זה, אז, אבל אז זה לא נרדף לשם אדוני. לא, כי שם אדנות לא מורה שהוא אדון של אדונים אחרים, אלא הוא מורה על כך שהוא האדון שלי, נכון? ואילו כשזאת אומרת, אדוני האדונים, זה משמעות אחרת, הוא אדון של אדונים אחרים, נכון? זאת אומרת שבמילה אדון האדונים, כפי שאתה פירשת, יש ממשות לאדונים נוספים. נכון או לא? רגע, באיך שהסברת, הכוונה שיש ממשות לאדונים האחרים, והוא אדון עליהם. זה מה שאמרת, כן, לא. בסדר, אבל אמרת את זה. בסדר. אז זאת אומרת שהמשמעות של הביטוי אדוני האדונים, היא שונה מן הביטוי אדוני. נכון? והוא אמר שזה אותו דבר, שזה שם נרדף, סימן שהוא פירש אדוני האדונים אחרת מאיך שאתה מפרש.
מה, האידאה של אדון?
לא, רגע, קודם כל להבין שזה לא מה שהוא אמר. בסדר? רגע, מה כן, אני אגיד עוד מעט, אני בינתיים מתעקש שהוא יבין מה שאני אומר.
למה זה נרדף?
לא, כשאתה אומר אדוני, אתה מתכוון רק לאדון ישיר. לא אמרת שיש מקום... אדון. לא, לא, לא יתקב אבקה. זה שם, פרנו אומרים שם אדנות, א' ד' נ' י'. אנחנו לא מסבירים עכשיו את שם הוויה. שם הוויה הוא הסביר את זה לפני 3 עמודים.
כשאתה אומר את אדוני, אתה מתכוון לקדוש ברוך הוא, נכון?
כן, אבל בזה משמעות. זה שונה משדאי או צבאות או יה או אל, נכון? אז מה המשמעות? זאת השאלה. מה המשמעות של הביטוי? אז הוא אומר שהביטוי אדוני האדונים זהה. ולפי מה שאמרת, זה לא זהה. אז אם הוא כן הבין שזה זהה, איך הוא הבין אדוני האדונים? אז הוא התכוון כמו שיר השירים. כלומר, השיר היותר שירי מכל השירים. אדוני האדונים, היותר אדון מכל אדון. זה הכוונה. לא שהוא אדון לאדונים אחרים. הבנת? הבנת שזה שונה מהפירוש שלך?
כן, אבל זה גם אתם מקום לאדונים.
זה לא משנה, אבל זה מפרש את זה אחרת מאיך שפירשת. כן, לא. לא. אם אני אומר, תשמע, הסרט הזה זה הסרט של כל הסרטים. זה אומר שיש קשר בין הסרט הזה לסרטים? לא. הסרט הזה הוא לא הוליד סרטים אחרים. זה לא שהוא הולך בחצר, יש לו סרטים קטנים שהולכים אחריו. בסדר? אלא הכוונה שהוא הסרט הכי יפה שראיתי בחיים. נכון? זה הסרט של כל הסרט. המיטב של כל הסרט. אז אדוני האדונים, זה כלומר, האדון יותר אדון מכל אדון. לא שהוא... כן, אבל לא שהוא אדון של אדונים. הבנת שיש הבדל בין איך שפירשת לבין איך שהוא מפרש? תודה. הלאה. טוב. כן. אז למה ברבים? אז לפני 7 דקות בערך, אמרתי שזה מלשון בעלים, מלשון כבוד. אז נראה שאתה לא מקבל את הפירוש שנתתי לפני 7 דקות ו-10 שניות, אלא אתה רוצה פירוש אחר. למה זה לא טוב הפירוש שנתתי לפני 7 דקות ו-13 שניות? בסדר. אז אני אמרתי עכשיו שזה מלשון כבוד. מלשון בעלים. למה אתה לא אומר בעל? מי הבעלים של החפץ הזה? תגיד, מי הבעל? נכון? אהו, תהיתי? כן, אז זאת אומרת שלפעמים לשון רבים הוא לשון כבוד. מה, לא, לגבי השמש זה לא בכלל שם אדנות. זה בשביל הביטוי יושב הקרובים ויושב ציון ושוכן ירושלים. שמת לב בשורה 4? כן? אז אחר כך הוא אומר, כן, אז נובע, וריבוי התארים, כי עצם האלוהי הוא אחד הוא, נובע מריבוי מקבלי פעולת האלוה, כשם שקרני השמש שונות הן, אם כי השמש אחת היא. אמנם, משל זה, לא דומה בכל הנמשל, והיה דומה לו רק כאילו הייתה השמש בלתי מושגת בחושים, ורק קרניה היו נראות. בסדר? אבל את השמש, גם את השמש עצמה אני יכול לראות. בסדר? זה משהו. טוב. כן, אבל זה המטעה. זה, אתה יודע שאצל אחינו האשכנזים, מקובל לומר אתם לאדם מכובד. כן, כן, ברור. כמו בצרפתית, כן. ו, כן? או כמו שבאנגלית, גם לסתם אדם אתה אומר you. You זה לשון רבים. You are. נכון? באנגלית עתיקה לא היו עושים ככה. באנגלית עתיקה היה הבדל בין you ל-thou. Thee. או thou. כן? אחר כך הפכו את הכל לשון רבים. רבי יוסף
מסעס אומר, רבי שלום.
זה נכון. זה שיהיה מעניין. טוב, הלאה. ואדוני, ואי אפשר לבלי ארחיב בזה את הדיבור במקצת. כי העניין מופרך מאוד. איך ייתכן לרמוז אל מקומו של מי שאין לו מקום? ועם זאת יאמן כי הנרמז הוא הסיבה הראשונה. כן, כלומר, אתה מדבר על מקום המקדש, הר הבית. הר הבית, שם השם משרה שכינתו. הוא נמצא שם. איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? הרי זה הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה, אתה לא יכול להגביל חס וחלילה בשום מקום. נכון? אז לתשובה על זה נקדים הקדמה. ונאמר, החושים משיגים בכל מוחש רק את מקרב, לא את מהותו. מן המלך, למשל, אין הם משיגים כי מראהו, תבניתו ומידת גופו. אולם כל אלה אינה מהות המלך אשר אתה מאמין כי עליך לכבדו. אתה מכבד את המלך, אבל מה שאתה רואה זה רק הצורה של הגוף שלו, זה לא הוא. אבל פירן אתה מכבד את הצורה הזאת. ועוד, בימים אתה רואה אותו במלחמה בלבוש אחד, ואחרי כן תראהו בעיר בלבוש אחר, ותראו בהיכלו בלבוש של אישי, הרי שמה שאתה אומר עליו כי מלך הוא, לפי משפט השכל אתה אומר זאת, לא לפי משפט החושים. ויתכן כי ראית אותו ביותו נער, ואחר כך ביותו בחור, ואחרי זה תשחורת, ולבסוף זקן, או כי ראית אותו בראשונה בריא, ואחרי כן חולה. ובמשך הזמן נשתנו מראהו ומנהגו, מזגו ומידותיו, ובכל זאת אתה מחליט כי הוא. אכן אל החלטתך זו לא באת, כי אם מתוך ששמעת אותו מדבר אליך, מצווך ומזירך. אולם מפעולותיו אלה, אולם פעולותיו אלה אינן כי אם מצד שכלו, מצד הנפש המדברת אשר לו. וכבר הוכח כי חלק זה בו הוא עצם שאינו תופס מקום, ואם כן אין אפשרות לרמוז אליו, אך אתה רמזת אליו והחלטת כי הוא המלך. זה ממש כמו המושגים הקנטיאנים של נאומן ופנומן וכל מיני דברים כאלה, כן? או עצם ומקרה אצל אריסטו, מושגים רגילים. ורק לאחר שמת, אם כי ראית בו מה שהיית רואה בו קודם לכן, החלטה כי הוא אינו המלך. פתאום המלך, הגוף של המלך מוטל לפניך, ואתה אומר, הוא לא המלך, הוא רק חתיכת בשר. אבל לפני כן, לאותה חתיכת בשר התייחסת בכבוד. עכשיו אתה אומר, זה לא המלך. למה? כי המלך הסתלק מהגופה הזאת. אתה מכבד את הגופה מצד שהיא פעם הייתה המשכן של המלך בחייו. כי אם גוף שכל הרוצה בא ומניעו, גוף המתפעל מכל ההיפעלויות והמקרים ואף מרצון אחרים, ואינו כי אם כעננים שנזדמנו יחד בחלל האוויר, אשר רוח אחת תסעם ורוח אחרת תביאם, אחת תקבצם ואחרת תפזרם, ולא לפני זה לא נתפעל גוף זה, כי מרצון נפשו, נפש המלך, והיה כעמוד הענן האלוהי, שאין כל הרוחות שבעולם מזאת אותו. משל אחר הוא, אז זה המשל של המלך. עוד משל הוא אוהב, המשל של השמש. משל אחר הוא משל השמש, אנו רואים אותה כעיגול שטוח מגודל המגן ובתבניתו, ולפי איתה אורה מאירה חמה נחה, אולם השכל מחליט כי היא כדור, הגדול מכדור הארץ כקוף סמך וף פעמים, וכי איננה חמה ואף לא נחה, כי מתנועת שתי תנועות בכיוונים מגנוקדים, אחת מזרחית ואחת מערבית, בתנאים אשר ירח הדיבור בתיאורם. כלומר, המדע מגלה לך על השמש משהו שסותר את החושים. כלומר, הוא רוצה שתשים לב לזה שהרבה דברים שאנחנו אומרים מבחינה מדעית, סותרים את החושים שלנו. קל וחומר עם תורת היחסות, כל מיני דברים כאלה. כן, שאנחנו אומרים ש... רוב העולם הוא ריק וחלל, בניגוד לתחושה שלנו שהעולם מלא, למשל. אבן רושט. זה עולם החושים. נכון. נכון. נכון, צריך חושים, נכון, 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 זה מה שהוא אומר. היה יהודי אחד בשם ברגסון, הוא אמר שכל השאלות הגדולות בפילוסופיה שלא נפתרו, זה בגלל שחושבים בצורה ציורית. למשל, שאלת הבחירה והידיעה וכל מיני דברים כאלה. מה? כן, למשל. אתה שואל, האם... הפעולות של האדם קבועות מראש או שהן חופשיות. נכון? שאלה יפה. מצד האמת, אחרי שפעולה נעשתה, היא כבר לא חופשית, היא נעשתה. לפני שהיא נעשתה, היא חופשית, היא עוד לא נעשתה. ואתה יכול לצייר את זה על ציר של זמן. כן? שבה אתה שם נקודה אחת שאתה מציין אותה כהווה, מה שמצד אחד שלה עבר, מעשים מצד שני עתיד. אבל זה ציור. זה לא המציאות. כלומר, אתה מצייר את הזמן כציר, אבל אין במציאות ציר כזה. בסדר?
זה מוזכר מהמון דברים אחרים.
לא יודע, ראית פעם את ציר הזמן?
לא.
ראית אותו רק על הנייר, אבל הוא לא במציאות.
אז אין משמעות כל העבר?
לא, אני צריך להבין את זה אחרת. כלומר, הסתירה נולדה אצלנו בגלל שאנחנו מציירים את העבר כצד אחד של הציר, ואת העתיד כצד אחר של הציר. אבל לו יכולנו, לא לדניאל, את הדברים, אלא לחשוב על הדברים מצד עצמם, כנראה שהשאלה לא הייתה נשאלת.
אז הוא גם לא נותן תשובה.
לא, הוא לא נותן תשובה. הוא אומר שהשאלות נובעות מזה שהחשיבה שלנו היא חשיבה ציורית. כן, מיותנו בני אדם.
ומה עם המחשבה באמת ישרה שהעתיד צריך...
זה אתה תדע אחרי שתמות, כלומר. לא, כשתשתחרר מן העולם הציורי, כשתשתחרר מעולם הציורי, תוכל לראות את הדברים באופן אובייקטיבי. מה? אני לא יודע, לא... צריך לשאול את הנביאים אם הם משתחררו מזה. כן.
זה רמב"ם בעצם. זה התרחקות מהמחשבה שלנו.
נכון. טוב, עד כאן להיום. שלום.